יום חמישי, פרשת צו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם ראיון שראיינו את רב חנניה צ'ולק שחלה בקורונה בשיחת חיזוק מפעימה. חלש אבל מחזק. אני תמיד אומר, אומר הרב צ'ולק, שכל ניסיון שנתן לקדוש ברוך הוא לאדם זה עוד כלי, עוד כלי שיכול לסייע לו להתרומם. בטוח שלא הביאו לי את הקורונה הזאת סתם ואת הזמן ההתבודדות הזאת. הוא אומר את זה בשיחה מחזקת ליתד נאמן, אחרי שהוא שוהה בבית בבידוד שהוא הובחן כחיובי לנגיף, כדרכו הוא מנצל את רגעה לבד לחשבון נפש אישי, מקפיד מתוך החולשה והכאב האישי לא לנטוש את משמרתו, להמשיך לשמש כתובת פעילה לעם ישראל ששרוי בחוסר, בחוסר ודאות, ובדאגה רבה נוכח המצב. לסייע בכאב הפרטי של כל אדם ואדם שזקוק להכוונה שלו, להצעה שלו, או גם לדברי הנוחם שהוא משמיע. הוא אומר שהוא מרגיש ברוך השם טוב, יכול להיות יותר טוב, אין לו חום, הוא כמעט לא משתעל, הראש כואב קצת, כמו הגוף כמו בשפע, דימת חולשה. אבל שעל פי ההוראות הוא צריך לחכות שבוע, ואז להיבדק שוב. וזאת השם אומר, נראה תוצאות טובות. איך הוא גילה שהוא חולה, אז הוא מספר שאחד מגידי שיעור שלו, קיבל קורונה והרגשתי כאב ראש, למרות שלא סימנים נוספים. מהספק נשארתי בבית שלושה ימים. אחד מאנשי הצוות הציע שאני אבדק ולצערי נמצאתי חיובי. יש עוד אנשי צוות שנכנסו לבידוד, חלק מהם עם חום, עוד לא יש תשובות ברורות. נו, למרות ששהיינו אומר על כל אמצעי הזהירות, היינו לא מעט זה בחברת זה, בעיקר בשיחות והערכות בנושא הקורונה, וזה התוצאה. ושואלים אותו אם הוא חושב שזה יגיע עד אליו, אז הוא אומר, אין סיבה לחשוב שלי זה לא יקרה. בימים האחרונים הייתי נוכח בלא מעט ישיבות ואספות, בתי כנסת, שיעורים, כל מיני מקומות, כולל ברשויות שנקראתי אליהם. ישבנו עם רבנים ורופאים, למרות שאמרנו מרחקים כנדרש, לא תמיד ניתן לדעת מי נמצא בקרבתך. נכנתי פתח הרעה, חלק מהאנשים נושאים את הנגיף בלי שהם מרגישים בכלל. חלוקה כל כך גדולה שאף אחד לא יחשוב שלא זה לא יקרה, צריך רק להתפלל. אז שואלים אותו, יש משהו סמלי מאוד באדם כמוך שנמצא בחזית ההסברה והעשייה, שיכול להעביר היום מסרים בגוף ראשון מחוויה אישית. הוא חושב על זה, הוא אומר, אני לא יודע את הכמות והחשבון של הרבה אנשים שלו עליו, אבל אחרי שהגעתי למקום הזה, אני משתדל לנצל אותו גם לחיזוק הציבור. זה התפקיד, ואנחנו עושים אותו מתוך רצון להעניק לכל מי שנזקק, לכל חיזוק נפשי ורוחני, והלוואי תמיד מתוך בריאות ולא מתוך חולי חלילה. יש טלפונים בלי סוף, הוא אומר. אתמול בלילה לא נרדמתי עד שעה מאוחרת, הייתי עסוק במתן תשובות לאינסוף שאלות במגוון תחומים. הוא אומר, יום לפני זה היה לו 200 שיחות מאנשים שונים. שאלת הוא באמת בעיקר עוסקות הפניות, זאת אומרת, מעבר לשעות הרגילות, לשאלות הרגילות, שעוסקות בחולים קשים וכרוניים, שאלות נקודתיות, או הם לחסן בימים אלו נגד שאלת, הם יכולה להגיע לטיפת חלב, ואיך לניתוח המוזמן ועוד ועוד. יש שאלות רבות לגבי התנהלות מול ילדים ובני משפחה, בעיקר סבים וסבתות. רבים שואלים לגבי ההורים המבוגרים, בעיקר מה לעשות נוכח ההוראות המחמירות, שעושות את כניסה לבתי אבות, לבתי חולים. מי ששאל אותי אתמול לגבי אמא שלה שנמצאת בחובות, אין אף אחד שמגיע לבקר אותה, והם אלה הם בבדידות מוחלטת. אז הוא אומר שמדובר במצבים קשים, של חולים שמאושפזים בתי חולים, בלי שיש להם שום מכר לידם. כמו שאומר מנכ״ל משרד הבריאות, חלקם העולים למות, אם לא מדיכרון, המדיכרון השם הרחם. כמו שהבוקר הוא נשאל על ידי בני הבית, שאלה לגבי אמא שלו, שם על גיל 90 שתאריך ימים. הוא מורגל מדי עלה ללכת לשיעור, לגבי האבא, סליחה, שהוא רגיל ללכת אליו לשיעור בסנדש ביקר דסלר, אז הוא אמר להם לא ישלח אותה, אבל כן לאפשר לחברוסה להגיע הביתה, ללמוד איתו. מרגיש שתפקיד של אדם כמוהו זה לענות לכולם, גם כשאני לא מרגיש בשיא. עכשיו נותן איזה כוח, תמיד אני זוכר שהפונים לאנשים שזקוקים לעזרה, לפעמים מתייעצים בעניינים של פיקוח נפש, כך שכל מי שפונה בשעה מוקדמת או מאוחרת, אני עושה מאמץ לסייע לו. שואלים אותו אם יש עברה של פאניקה, אומר הוא לא חושב שיש פאניקה, אבל יש בעיה אחרת. אנחנו לא שומרים מספיק על עצמנו. הוא לא רוצה להטיף, בעיקר הוא מחזק את עצמו, אומר. כי רבים כבר נדבקו בבתי כנסיות, בתי מדרשות, בחתונות. אני לא פסק הלכות, הוא אומר, אבל יש מצווה שנשמרתם, שהסופק שלה דוחה את כל התורה, יש מצווה לדקדק בעשיית מצס, כשמר מהחומץ, כמו שכתוב, ושמרתם וסמצס. כל מצווה, ונשמרתם, כל מה שאנחנו עושים במצות, אנחנו צריכים לעשות בימים האלו, ובשרתנו לחטוף עוד ועוד מצוות, באמצעות נקיטת זהירות, הוא אומר, אני שומע, אז גירת כל בתי הכנסת, בגלל ההדבקה שנמשכת ונמשכת, כל אחד מחויב להישמר על נפשו, להיזהר ככל יכול טוב. שאלים אותו פה, אם הזהירות כוללת גם אימנות מהזמנה קרובי משפחה, זה ליל הסדר. אז אומר שיהיה מצב במשך ככה, כמו היום, אז לא יהיה מנוס בכך. הוא אומר, מתכוון לעשות את זה, לחגוג את ליל הסדר עם אשתו, בלי להרגיש לבד. חיתנו ברוך שם את כל הילדים, אני בטוח שכפי שנאמר, כל המלאכים הקשיבו לסיפור יציאת מצרים שלנו. כל מי שנקלע לסיטואציה כזאת, לא צריך להרגיש לבד. יקיים את ליל הסדר מתוך שמחה ונעימות, לראות הטוב שבכל מצב. אנשים ששורים בחרדה מהמצב, אז הוא מבקש לומר, הרב צ'ולק, שהפחד זה האסון הכי גדול. והיצרה הגדול ביותר, כתוב שמי שמאמין, הפחד לא שולט בו. כל משמיים צריך לשמור על רוגע, ובעיקר שמחה, בחודש השמחה, בחודש הגאולה. הוא אומר, אני מסתכל איך לוקחים חתן לחופה, סוחבים אותו משתי הצדדים, משתי נרות, הוא פרצוף מפוחד, כאילו הולך למות על קידוש השם, רק חסר שיקרא קרישמה, שיגיד שמה ישראל. צריך להיות בשמחה, הוא מתחתן. במקום לראות כאילו הוא נעקד על קידוש, במקום לראות כאילו הוא נעקד על קידוש השם, לחיות על קידוש השם. יש אנשים שבכל מצב שרואים בלחץ, לפני מבחן, לפני חתנה של ילדים, גם ביום כיפר, שבו יש סיבה לראות מימת הדין, אבל בעלי המוסר אומרים שגם בדרך לתפילת יום כיפר, צריך להאיר פנים לשני, להשיב לו ביחוד לגמר חסים יותר, ולא לחשוב שמתוך הלחץ סתורים בזה. כי יש לנו ביטחון בקדוש ברוך הוא שמחכה לתפילות שלנו, והכל נעשה בהיגיון ומתוך שליטה על הרגשות. יהודי מצווה לשלוט על הרגשות שלו. מצוות רבות כמו ואהבת לרעך או ואהבת לשם אלוקיך, אומרות על זה. כי מי שיודע להשליט השכל על הרגש, על איכות חיים שלו, ועבוד את השם שלו טובים ביותר, טובים יותר. הדרך להינצל מהמצב באמצעות פרק גבולות חסודים, כל אחד ידאג לשכנים שנצרכים. התעניין בשלום הגלמודים, הרים טלפון האדם מסכן או שרוי בצרה, התעניין בשלומו. חשוב מאוד, הוא אומר, גם מתוך הבידוד, גם מתוך הסתגרות בבית, לשמוח ולשמח אחרים ולהשרות אווירה טובה בבית. ילדים לא צריכים לסבול אם אתה בלחץ. ודווקא מתוך שעות של הביחד עם האישה והילדים, אפשר להגיע לרגעים יפים, לבנות ולהיבנות, ולהפיק המון תועלת אישית ומשפחתית. להתרכז בשמחה ובעשייה נכונה, במקום בפחד שרק מחליש ומרחיק מהמטרה. ולסיום הוא אומר, חשוב להתפעל על כלל עם ישראל ועל כל החולים. יש כרגע הרבה אנשים במצבים מאוד קשים, ולא ייתכן שבתקופה זו לא נוסיף ברפאינו לפחות כמה שמות חולים שאנחנו יודעים עליהם. ולבקש להחלטה, כי זה לבקש להחלמתם המהירה. בנוסף, כמו שכתוב בהלוכה, להתיר בתפילה גם על הבריאים, שלא יחלו חלילה ושלא ידבקו עוד אנשים, והקדוש ברוך הוא יסיר במהרה את המגיפה מקרבם. ואנחנו ממשיכים עם דברים שהביא הרב גנזל, בעיתון המבשר, מה עלה בגורלו של תלמיד הרב נחמנדל מביטפס, כשיצא לדעול בכנרת בזמן המגיפה בטבריה, שמרחם. אז הוא לפני שבועיים הביאו את המכתב שלו, שמעיד על בני המשפחה שניצלו מהמגיפה, שהשתוללה בגליל העליון לפני 200 שנה, בזכות שהיו סגורים בבידוד מרצון משך כל התקופה שבין פורים עד מתן תורה. כן, כמעט 3 חודשים. הוא מספר שהוא קיבל טלפון מאיזה ידיד, אבא צחוק לב ברנדווין מכיוון, שרוצה להוסיף עוד אנקדוטה בעלת משמעות עמוקה ברורה שהוא שמע מאבא שלו, הרב חוסיד רפי של ברנדווין. משהו שהיה באותה ימי מגפה והיא סופר רלוונטית לימי הקורונה דאידנה. מספר שבאחד הימים, אחד התלמידים החליט לפרוץ את הסגר, והלכת לתאר את נפשו בימי הכנרת, כמובן עשה כל בתוך שיקולים של טהרה, פשוט רוצה להתאר על מנת להתקדש לפני יצרו, וכך מתוך התקדשות יתר, הוא יצא מהבידוד המשותף, ופנה לדבול בכנרת, שהיה בחוץ. הוא נדבק בנגף המגפה ומהר מאוד הפך את נשמתו והצטרף אל ההורגים הרבים כל כך שגבתה אותה מגפה אכזרית. השמועה הגיעה אל רבו, מנחם מנדל, על מות תלמידו קרובו, שעד לפני כמה שעות היה איתו ביחד באותו מתחם מבודד. נענה רב מנדל ואמר דברים מבילים, כדאי לאותו תלמיד שכך הגיע לו, שכן בצאתו לטבול בימה של טבריה, הוא נכשל באפיקורסות, שכן התורה מעידה לקדוש ברוך הוא שהוא השויכן אימום בסוך תומוסום. אפשר ללמוד, להתפלל גם בלי לטבול, אבל הוא לא האמין לזה. לא האמין בזה, ולכן היה לו דחוף למהר לטבול את הערתו, ולכן עלתה לו ככה. הדברים זועקים בעד עצמם, מי שאמין באמונה תמימה, בבוירו, בצירוסי, הוא הולך בעיניים עצומות, אחרי אמונה, מבלי להקשיב לכל מיני רחשי לב, שלפעמים נראים כרוחניים וקדושים במיוחד, הוא מבין את מה שהוא צריך לעשות בימים האלה. מבין שבימים האלו, קדוש ברוך הוא רוצה שנתאר את עצמנו במימי מצוות נשמרתם עולה נפשתכם, שנטבול בתוך 40 שעה של זהירות. שלא לסכן חלילה שום נפש בישראל. במקום שיטבול אדם עצמו מקווה כלים, כמו ששמענו, צריך לטבול את עצמו בהתגברות שלא לצאת מהכלים. שעל ידי טבילות של סבלנות, של ילדים, שי טבילות של סבלנות, של ילדים נמצאים איתו ביחד הרבה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סגירת מעגל שמימית, הרב מרדכי נויגר של שליטה עם סיפור מופלא ששמע מכיר לראשון. משהו שמע זה מגיבור הסיפור, יהודי חשוב מאוד מירושלים, תמיד חכם, שמלמד באחד המוסדות שגם הוא מלמד שם, רק משום ששניים חלקים בסיפור שונם לכבודו, אז הוא לא ינקוב בשמו. סיפר שהוא נער צעיר בגיל 13, ההורים שלחו אותו ללמוד במוסד חינוכי מוכר, אבל הראש שלו, בלשון המעטה, לא היה בלימודים, אלא בשטויות. יום אחד אחרי סיום שנת הלימודים, הוא מצא מעטפה בתיבת הדואר עם הלוגו של המוסד, הוא פותח את המכתב, ויש שם את ההחלטה של הנהלת המוסד שהוא שנה הבאה לא ממשיך איתם. הנער שדאג לבריאות של ההורים עם שום מצוות כיבוד אב, והם החליט לא להראות להם את המכתב, הוא קרא את זה לגזרים, בלי שהורים ידעו כלום, וביום הראשון של שנת הלימודים הוא התייצא במוסד, כאילו לא קרה שום דבר. נהל המוסד הבחין, הוא ניגש אליו, שאל אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אמר לו, מה זאת אומרת, מה קרה, למה לא? הוא אמר לו, לא קיבלתי מכתב הביתה, הוא אמר, איזה מכתב, על מה המכתב? הוא אומר, שלחנו מכתב, הודעה בצורה מפרשת, שאתה לא יכול להמשיך את הלימודים כאן. טוב, הנער פרץ לבכי, אמר, תנסו אותי אותו, אני אבטח להשתפר, ניסיון אחרון, מבטח שלא תכירו אותי, לא בלימודים ולא בהליכות. אבל ראש המוסד שכבר היה שבע מההבטחות של הנער בעבר, עמד בתוקף שהוא חוזר הביתה, למרות כל הבחיות וההבטחות. במקרה עמד שם איזה אברך שהגיע מארצות הברית, התקווה לשמש שם רם בישיבה. אותו עורך היה נשוי כמה שנים, ולא היה לו ילדים, לא זכה להיפקד בפרי בטן. אז רבותיו שבארצות הברית יצאו לו כסגולה לשנות מקום, כי אמר פתגם שאני מוקם משנה מה זה. המליצו לו לעלות לארץ ישראל שקדושתה עליונה, ואולי בזכותה, אולי בזכותה הוא יבשה. הדמעות של הבחור נגעו ללבו, והוא פנה לראשי ואמר לו, אני לוקח אחריות על הנער. אני אלמד איתו, אני אטפל בו ודאג באופן אישי, שהוא יקיים את ההבטחות שלו. טוב, הראשי ושמע את זה, אז הוא התרכך והסכים. סיפר לי אותו יהודי, אומר רב נויגר, שזה היה שנה נפלאה בחיי. האברך השקיע בי את כל כולו. והעלה אותי על דרך המלך, למדתי, הזמינתי לה בביתה, קיבלתי טמבלים, עוד עשיתי חיל. מה נאמר ומה נדבר, אותו אברך זכה באותו שנה להיפקד בבן זכר, וחזר לארצות הברית. אותו נער המשיך ללמוד בישיבה, המשיך לעשות חיל, הגיע לכאן שהגיע, כמו שהקדמתי בראשית דבריי. אבל וזה לא אותם הסיפור, ליתר דיוק הוא טרם התחיל. אותו נער גדל, קרוב מתעסק רבות עם עולם התשובה, הוא נכן בכוח מיוחד להשפיע על צעירים שמחפשים את עצמם, חושבים למצוא את מבוקשם בשדות זרים, מערך רבים בבית, לאט לאט, צעד אחר צעד, הוא משיב את ליבם לאביהם שבשמיים. יום אחד הגיעו הבת שלו שתי ציורים שהיו בדרך להודו. איכשהו הגיעו אליו להתייעץ, הזמין אותם לשבת, אחד מהם נקשר לה במיוחד, ושבת התלווה אליו לאליצור בירושלים, בין השאר נכנסו לשבת אור שמח. לאט לאט הוא התחיל לטעת במסעדות איתנות של אמת, שבת ועוד שבת, לימוד ועוד לימוד, דיבור ועוד דיבור, והבחור התחיל להתייצב, נכנס ללמוד בישיבה לבעלי תשובה. הרב המשיך לעקוב אחריהם, להזמין אותו הביתה, ללמוד, לחזק. אחרי שנתיים, הבחור השתדך עם נערה, יראת שמיים בעלת תשובה. גם היא, הבחור הזה היו למעשה שני אבות, אבא ביולוגי שהגיע לחתונה בארצות הברית, ואבא רוחני, הלא הוא הרב שטיפל בו, עלה אותו מבאר שחת למסיל העולה בית אלוקים. כששני האבות נפגשו מתחת לחופה, הם נפלו זה על צברי זה, התחילו לבכות בכי תמרורים, הכירו היטב אחד את השני. אבא ביולוגי של הבחור זה היה אותו אברך צעיר שהציל את הרב, ואבא רוחני מלהיזרק הביתה לרחוב, היותו בגיל 13. התברר שאותו אברך שכאמור זכה לפקד בן זכר, עלה הוא החתן דינן. חזר לארצות הברית, שם הבן הזה החליק החוצה, התפקר, עזב את הכל לשם הרחם, והנה הבן הזה התגלגל בהשגחה מופלאה, תוך סגירת מעגל מופלאה, דווקא לידיו של זה שהיה חייב הכרת אותו בתשומה לאבא שלו, שהציל אותו בשעתו מהאבדון, וכך התאפשר לאותו רב לפרוע את חובו למיטיבו מיישר דרכו, כשהוא זה שזכה לישר דרכו של בנו, וככה נסגר המעגל בהשגחה השמינית מופלאה. סיפור נפלא, שובה בברינה יקצור על פי דורש טוב. ואנחנו ממשיכים לקט מיוחד לעיני חומץ מהגאון רבי יהודה אריה לוי דינר שליטה, כל מה שצריך לדעת על בית נקי וכשר לפסח. אז כתוב הפסוק לא רואה לך חומץ ולא מצריך עושה אור, גמור דורשת שלך היא אתה רואה, של אחרים אתה רואה. יש פה הרבה דברים, אנחנו נקרא חלק מהם. האם צריך לסגור את החמץ בורא מיוחד, והאם אפשר למכור חמץ גמור, אז מעיקר הדין אפשר למכור את הגוי. את החמץ, ואז זה לא שלו, ואין בו חיוב ביור. אסור שהחמץ של הגוי יהיה ברשותו, כי אנחנו רגילים כל החמץ, כל השנה בחמץ, יש חשש שיאכלו אותו, לכן מזכירים לגוי גם את המקום. גם סוגרים את החמץ בארון, מוכרים אותו לגוי, כתוב מחור. נמצא שהוא חמץ של גוי ברשות הגוי, ואפילו מדרבון, אין שבזה יסוד. יש מקפידים לא למכור חמץ גמור, כך חושבים להרומה. מעיקר הדין זה בסדר. רק שיש לו תערובת חמץ, הרבה מקלים לכתחיל למכור לגוי. פעם היו מנקים כל כלי וכלי, כמה משתמשים בזה כל השמות הגעים פסח, היום לא משתמשים בפסח בכלי היום-יום, אז לכן הם חייבו לקוד כל הכלים. יכול לשים את זה בארון ולמכור לגוי מספיק. מיכה מים פשוט, כן, מפלסטיק, גוף חימום בפנים, אפילו שמשתמשים בכל השנה רק למים, חוששים שמה אולי נפל שם איזה משהו, נדבק משהו, לכן מנקים אותו היטב ועושים בו עגלה, זאת אומרת שמרתיחים אותו, מגיל את עצמו. עדיף חדש. ניקוי שולחנות, היום נוהגים שמניחים כיסוי על השיש, אז הוא לא צריך עגלה. לנקות השיש עם השולחנות, משטח עם מים חיים עם סבון, מה שיורה טוב, מה שלא בחזקת מתונות קצת, שלא צריך לבאר אותו. אחרי שמים עליו משטח פלסטיק או PVC, הוא נהיה כסף ושלו יקרה, וזה בעיה. יש חומר שאפילו אם מכסים את השיש, להקפיד לא לניח כלי ראשון שיורד מאש על הכיסוי של השיש, אלא לניח למשטח עץ, כל דבר אחר, שיהיו שני כיסויים בין הכלי הראשון לבין השיש. חשש שהאסירים החמים בולים, השיש בלעות חמץ. בקרמיקה על קירות הבית, נגד הגובה של אסירים, אולי יש בזה בלעות של חמץ, יש כנהגים לשים ניילון הזה, אבל זה לא חשוב לעשות חומרה. ניילון הזה אוכל פעמי, הוא נהיה כסף. איך מכשירים את הכיורים, ולמה לא עצמי את כיורי פסח לכיור? אז מבחינה הלכתית, קשה להכשיר את הכיורים, אם הם נקים אותם בטבע מים חמים, להניח לתוכם כיור מפלסטיק, אבל להיזהר לא למקם את הכיור המיוחד לפסח לכיור החמץ, שאולי מים חמים שיצאו בפסח חברו את שני כיורים, אין להגביע מעט את הכיור של פסח. אם יש סתימה, אז אפילו שהמים עולים, אז בדיעבד לא חוששים, כי החיבור על ידי מים לוכלכים, לקצר לכן להיזהר בזה. במקום שיציאת מים בכיור שופכים קצת אקונומיקה, על הצד שנשאר שם חמץ, שראו להחלט כלא, זה נפסל. וכן הלאה, הדברים שאמרנו אתמול, אז לכן אנחנו נתקדם. דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. מדוע נוהגים להסתכל על הציציות בזמן קידוש לבונה? הגמרא שלנו, שבת דף קופתן, אומר, תוריסי מויסף פרט לכסות לילה. בספר לחם עושר, הוא מביא טעם למנהג של ישראל, תוירו שנוהגים להסתכל בציץ ולבדוק את אחרי קידוש לבונה. הוא אומר שקיימלון שאלה לזלב זמן ציציס, כי חז"ל דרשו מהפסוק אוריס ומויזוי, פרט לכסות לילה, שהוא לא יכול לראות, פטור מן הציציס. אבל אמר הלחם עושר, כל זה רק עכשיו, שעדיין לא נתקן פגם הלבונה, והרי ירח הוא במיעוטו, ולא אומר את חשכת הלילה. אבל כאשר נזכה שיהיה רולבון כבר שבע סימנים בראשית, מאלה גם כסות לילה תהיה מחויבת בציצית, כי אז שפיר נראה את הציצית גם בלילה. ולכן כדאי, לחזק את תקוותינו, שאז אנחנו מבקשים בעת קידוש הלבנה שיהיה אור הלבונה כאור החמה. ואנחנו מביטים בציצית, בודקים אותה, לרמז על התקווה החזקה שאנחנו מקווים בכל יום, לעת התיקון במהרה בימינו, שנוכל לקיים מצוות ציצית גם בלילה. ויש לנו פה דברים נפלאים, השיטות והטעמים במנהג אמירת ההגדה בשבס הגודל. זה מהרב סולק פרבה, הרב זולה בשטיצן, מחבר ספר המנהג. מנהג קדמון לתקופת הגיונים, שכמה ימים לפני פסח, האבות היו לומדים עם הילדים את סדר ההגודה, מי אבות ימינו עד לכפר על כל אבותינו, כדי להבין את התוכן של ההגדה בשעבוד אבותינו במצרים, את יד החזוק, ושגלנו מעבדו סלחר, זיהו מסודרים בפיהם, יוכלו לשאול את הארבע קושיות. מנה קדומה מצינו ברמור, שנוהגים כל הקהל לומר בשבס הגודל אחרי תפילת מנחה את נוסח ההגודה. מתחילת עבודה באינו עד לכפר על כובד נותנו, בגלל שבשבס הגודל הייתה התחילת הגולה, והניסים בזמן יציאת מצרים, שלקחו את הסלע קורבן פסח. יש שהסבור את המנה קדומה שזה כעין אחרוזה. הודעה לציבור שחי הפסח מתקרב, להתעורר, להתארגן. יש כאלה שבו בשביל להתרגל ולהבין את מה שצריך להבין. יש נוהגים ככה בקהילות מרוקו ואלג'יר, אומרים את ההגדה בשבת הגדול אחרי מנחה. יש כאלה שאומרים את זה בשבת בשחי, שרים אותם לגון מיוחד. יש כאלה אבל שנמנעים לומר את זה, כי הוא כתוב בשואה שמת שומר ומנוחים לפניך. גם הגוין כותב ככה, אין איסור ללמוד בשביל להבין את זה, ועד רבה מצווה לתרוך ולהרד לעומקה. ככה גם נהג לפני מזה נורבך, הכלל לא הוציא בשפתיים. כך גם נוהגים בחצות קרלין, זיזיזו וקומרנה, שלא אומרים את סדר הגדה לפני ליל הסדר, שכמו שלא אוכלים מצו מבעוד יום, ושום חייבו את המצווה, כך גם ההגדה של פסח. הוא מביא ספר שערים מצויונים, שהיו אומרים כן איזה קטע, לא לבטל את המנהג של אמירת הגדה עד שבגדול, אז רק איזה קטע אחד. הקטע הראשון מסך של הגדה. כי העיקר, עיקר ההגדה זה דברי רבן גמליאל, שזה אישור עולה לסדר, כל שלא אמר שלושת תורים האלה. ואנחנו ממשיכים, צרור סיפורים על דרשת שבס הגודל מעת הרב ישראל, לא היו שליטה. כשלא שואלים, גם לא דורשים. כשהרב צבי הירש ברלינר, רב במנהיים, שנה אחת, הוא לא מסר דרשת שבס הגודל, שאל אותו מה קרה, אז הוא אמר, כתוב שואלים ודורשים. מה זה שואלים ודורשים? הוא אומר, מתי דורשים? כששואלים, במקום שלא שואלים. אני רואה, אין לכם שום שאלות, יודעים הכל. לא רוצים להטריח את הרב, אז פה אני פטור, אז גם הרב פטור, אני דורש דרשה. היו שנים שבהם עשת מראה ברב יויליש, לא אמר דרשה שבס הגודל, זה היה שנות המלחמה שהוא נרדף על ידי הנאצים, אך שמה. פעם אחת באמירת הגודל של פסח, כשאמרת ביענונו, כמו שנאמר, הוא סיפר שהיה רב אחד שרק קצת אנשים הגיעו לדרשת שבס הגודל, ואז הוא אמר, במסי מאוד, כמו שנאמר, ואחר שאנחנו רק נסיים נעד, אין מי לדרוש, אז נסתפק ונצא ידי חובה, כמו שנאמר, כאילו אמרתי דרשה, הוא ירד ולא אמר את הדרשה. הוא אומר, גם אנחנו נמליץ, אמר סתמרי, בעל השנים שלא זכתי לומר דרשת שבס הגודל מחמת הצרות, יהיה גם כמו שנאמר, כאילו אמרתי לדרשה. בשנת תף קוף א' נבחר גאון הגודל בעל הפני יהושע לרבה הראשית של פרנקפורט. אחרי תקופה קצרה הוא נאלץ לעבור לוורמייזה בגלל מחלוקת שפרצה שם, הוא היה שם כמה שנים. בשנת תף קוף י' ג' וקשו ממנו פרנסי העיר של פרנקפורט לחזור. הוא הסכים לחזור לקראת שבס הגודל, רצה לדרוש, אבל המתנגדים שלו בעלי המחלוקת החציפו פנים, פרו לו בדרשה. אז הפני שהוא אמר, בהתחלה חשבתי שבס הגודל תהיה בשבילכם שבס תשובה. עכשיו אני רואה שזה עכשיו עשית תשובה בשבילי, כן, הוא אמר, אני אחזור לעיר אחרת, סמוך בנר לפרנקפורט, עבר לגור באופנבוך. למה הסופר התעקש שהתלמיד שלו ישמע את הדרשה של שבת הגודל? אמא של רבי יצחק פראג הייתה אלמנה, לקראת פסח ביקשה ממנה שיחזור הביתה. אז הוא מספר שהלך להיפרד ממורו ורבו הסופר. אז הוא אמר לו, אתה לא נשאר את דרשה של שבת הגודל, אז כמובן שנשארתי, במוצאי שבת הגודל כבר היה סמוך לפסח, אז באתי לשוב לסופר, אמרתי לו שהזמן קצר. נסע לאמא שלי שתחייב, ושוב אמר לי, מה, איציק לך, הדרשה של השגות שלי, אתה מסוגל לנסוע? אבל אני הייתי צעיר לימים. לא ראיתי סוף דק, טוב. ולמרות הכל החלטתי לנסוע, הוא כתב לי את דעת הצטיינות, ליברתי, נתן לי את ברכת הברך, אבל נאנח, ואמר, איציק, בעירה שלך בוערת אש. בעירה שלך בוערת אש, תיזהר מאוד. ומה אמר ומה אדבר סי הרבה צחוק את סיפורו, אז הייתה עיירה מלאה בחכמים וסופרים. היום הוא אומר, אפילו כוס מים אני לא יכול לשתות אצל הבן שלי, השם ירחם. ואנחנו משכים רבותיי עם הדף רמים בהלוכה. אנחנו עוזבים בשעה טובה בסימן טוב סמך זין סעיף ג' האם מותר לאכול בפסח דגן שצמחה בו תוספת אחרי התלישה? אז דגן שובל בספינה אם הוא יבש וקשה והצורה והצבע לא ישתנו, מותר לאכול אותו בפסח. באמת דברים אומרים, בדגן שהוכסן במקום מקורה, בחלק העליון של הספינה, אבל דגן שהוכסן בחלק התחתון, שבדרך כלל מוצף מים, שם אסור לאכול אותו מחשש שהוא החמיץ. יחד עם גם במקרה שהדגן הוכסן בחלק העליון של הספינה, אלא שהמקום לא מקורה, גם חשש שירדו גשמים גבי הדגן הוא החמיץ, אבל באופן זה שבו החשש הוא למגע, של מי גשמים מועטים בלבד, ניתן להקל בדיעבד במקרה שהאימנות מאכילת הדגן כרוכה בהפסד כספי גדול. בשנה קשומה מאוד, אפילו שהגשמים הרבים ירדו גם על הרמות הדגן שבשדות, מותר לאכול דגן, את הדגן הזה בפסח, בגלל שרוב הדגן לא מחליץ לפעות הגשמים, וגם באותם הרמות שהגשם ירד עליהם, זה שתברור חוקה שהגשם חדר לבטן הרמה, וגם אם הגשם חדר לתוכה, לכן שלא גרם לחמוץ הדגן, ולכן, כל עוד לא נראו בסימני חימות, כגון שהגרגים התבקו, אנחנו הולכים אחרי הרוב ומצירים, אכילת הדגן כזה בפסח, אבל הדגן שם הולך בראש הערימות. סוגרה בפסח. דגן שצמח בשנה גשומה, ונמצאו בו שיבולים שעלו צמחים, דגן שצמחה בהם תוספת כלשהי, מחמת לחות הגשמים, אם כמות השיבולים שעלו צמחים גדולה, פי 60, מכמות השיבולים שעלו צמחים, אז אם אלה השיבולים שעלו צמחים בטלים בשאר השיבולים, והכל מותר בפסח. איך בודקים את כמויות השיבולים? יש אומרים שמספיק בדיקה מדגמית, על ידי נטילת כמות מסוימת מהדגן בבדיקתה שלוש פעמים, ויש מי שמסתפק בזה. הביס הלוי נהג לבדוק את החיטים המיועדות למצות אחת-אחת, אבל הבריס קרוב נהג להקל בארץ ישראל שאין הגשים יוצאים מזמן קצי החיטים, ולבדוק אותם חופן-חופן. עד כאן מנהן לפעמים והלוכה שנלמד היום את רבי. נחזור על מה שלמדנו אתמול בקצרה. טבע הדגן שאחרי הזריעה שלו מחמיץ מלחות האדמה, ונחלקו אחרונים בנוגע לדגן. שנזרע בסמוך לפסח, אם צריך למכור אותו לגוי. דגן שנרטב במים, אסור לאכול אותו בפסח, וכן להשתו ברשותו בפסח, גם אם לא ניכרים בו, סימני חימוץ כלל. אבל אם הדגן לא יתרכך בכלל, מותר למכור אותו לגוי. דגן שירד עליו גשם, והחלק שלו נותר יבש. מותר להשות את הדגן היבש ברשותו בפסח, ולדעת הרמו, אסור לאכול אותו בפסח. בשעת הדחק ניתן להקל. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מהם התנאים הנדרשים לעשיית שותפות עסקית עם גוי? הכתוב אותו ירם השם אלוהים אחרים לא ישום על פיכו. ושוב חזל שאסור לגרום לאחרים, ואפילו לגוי, להזכיר שם של עבוד יזורה. לכן אסור לעשות שותפות עסקית עם זה, מחשב שהתחייב לו שבועה, והוא ישרה בשם עבוד יזורה, כרגע מפסק בשולחן ערוך. הרמ"א כתב שיש מקלים בזה, כי בזמננו הגוי נשבעים במשותף בשם שמיים, ולהביא בשם עבוד יזורה. ואין איסור לגרום לגוי להזכיר שם עבוד יזורה בשיתוף, וגם איסור לפני עיוור אין בזה, בגלל שעבוד יזורה בשיתוף אסורה רק לישראל ולא לגוי. ובאופן שתקום בתחילת השוטוס, שבכל ויכוח יכריע בורר שמוסכם לשניהם בלי חיוב שבועה, מותר להשתתף עם הגוי לכל הדעות, שהרי לא יבואו לידי שבועה. דף העניין תלו דבלי, האם צמר ארנבים חייב בציטיס, וכיצד עיוור יכול לקיים אוריזם או יסוי? עדיין שפשטן נקרא עץ, על כך ועל עוד עושים העניינים, מדה מסכת שבת, דף קוף זין. ולקראת סילום החפצים בחיים, חופץ חיים יומי. אחד שואל פה, יש לו שני בנים בישיבה, האם הוא יכול לשאול אחד על השני, האם הוא לומד טוב? וכלל חצי פיודל, אנחנו יודעים שאיסור שנור חל גם בין אנשים קרובים, אפילו אח אצל אחיו, אצל אביו, אומר חופץ חיים זה לשון גמור. כי גם הוא מתכוון שהקרובים יוכיחו אותו, זה אסור, כי צריך לחסור בהתחלה לחוך אותו לבד, לא מיד לך לספר, אם לא שום שר שזה לא יעזור אותו, אלא שעד כן יהיה מותר. אז בבור מוסף הם מציינים שאותו דבר עניין שמועת לשון הרע של אבא על הבן, חופץ חיים כותב שמצוי שאבא מציינים במצב ינו של בן, שגר בעיר חיירת ושואל את סלח, אז הוא כותב שאין יתר לאבא לשאול את זה, אלא רק כי המטרה שלה לתועלת. בשביל ועדה לו שפרש מן התורה, יזרזנו על האבא, שאז מותר ונכון, גם שנשאל מותר אז להשיב על השאלה. אבל אם סתם שואל בסקרנות, משהו מדברים שאפילו לאבא אסור לספר. אבל יש העיר בקונטרס מטורס שלושם, שגם כשהאבא עצמו לא יכול להשפיע על הבן, כל מקום מותר לו לברר על המצב של הבן, כדי שאם ישמע שנחלש ברוחניות וכדומה, יש מאחרים שיש להם השפעה על הבן, שיסייעו לו בזה. ומלבד זאת, יש תועלת כשידעו האם, האב והאם, על המצב של הבן שלהם, שיכול להתפלל על זה מעומק ליבם, שיתכן שגם זה אומר חפץ חיים, עכשיו לתועלת. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בדף חוכמה ומוסר, כותב רבי רוחם, שהמתבונן במעשה מצוות של ערב פסח, הרי שאין בשכל האנושי לשער גודל הצירוב והזיכוך שמצוות ערב פסח מתארים ומזכחים. בלי של ערב פסח כבר אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. מי הוא שיוכל להתבונן גודל ערכן של מצוות ערב פסח והרושם שעושים למעלה? ילמלא בנו לשביל כך לחוד, אומר רבי רוחם, דיינו. תדעי לך להכיר בערך ובגודל המצוות שאנחנו עושים, זוכים לקיים בהכנות לפסח, ולעשות אותם מתוך שמחה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה ברוחניות וגשמיות, שרות טובות, שבת שלום וכל טוב שיהיה.